עכשיו איתכם, פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
אנחנו נמצאים בראשיתם של ימי בין המיצרים, הימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב. מלמדת אותנו המשנה במסכת תענית, חמישה דברים יראו ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקיע העיר, שרף הפוסטמוס את התורה, והעמידו צלם בהיכל. שאלתנו היא, האם כל חמשת האסונות שקרו ב-17 בתמוז, קרו באופן מקרי באותו יום, או יש קשר ביניהם שמתחבר במיוחד ל-17 בתמוז? אותו דבר בדיוק ביחס לתשעה באב, בדיוק אותו דבר. גם שם נאמר שקרו אסונות, חמישה דברים יראו בו. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נחרב הבית הראשון והשני, נלכדה ביתר ונחרשה העיר. האם גם האסונות האלו באופן מזדמן קרו באותו יום, או יש משמעות ביום שבדווקא האסונות האלו קרו באותו יום? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלתנו השנייה היא, האם קיים עוד קשר בין 17 בתמוז לתשעה באב? זאת אומרת, חמשת הדברים שקרו ב-17 בתמוז וחמשת הדברים שקרו בתשעה באב, האם ביניהם גם יש קשר? למרות שהם אירעו בימים שונים, בזמנים שונים, לא באותו יום. ושאלה שלישית ואחרונה, בתשעה באב, בתפילת המנחה, בברכת בניין ירושלים, אנחנו אומרים, נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, את העיר האבלה, החרבה, הבזויה, השוממה וכו' וכו'. ומה נאמר שם על בורא עולם? שהוא אומר, כי אתה, השם באש הציתה ובאש אתה עתיד לבנותה. כאמור, ואני אהיה לה, נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. ונאמר על כך בגמרא, במסכת בבא קמא, נאמר בדף סמך, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש וקמה שלם משלם המבהיר. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבערתי את ירושלים, שנאמר, אני הצעתי באש ציון ויצאת השם בציון ותוכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר בזכריה, ואני אהיה לה חומת סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. שאלתנו השלישית היא, מה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא ללמד אותנו שבניין ירושלים יצא לפועל בדיוק כפי שירושלים נחרבה, דהיינו באש? ואם בורא עולם יבנה את ירושלים בעצים, בבתים, באבנים, זה לא טוב? לא, לא אומר הקדוש ברוך הוא, רק באש. מה פירוש הדבר? אלה הם השאלות, ודרכם נצא פה לדרך ונראה פה באמת דבר נפלא, נפלא עד מאוד. שוב, בקיצור, חמישה דברים קרו ב-17 בתמוז. האם כל האסונות שקרו ב-17 בתמוז קשורים בדווקא לאותו יום 17 בתמוז? והוא הדין, חמישה דברים קרו בתשעה באב. האם האסונות שקרו בתשעה באב קשורים בדווקא לתשעה באב, ליום, לתאריך, או במקרה הם נפלו באותו יום? של השנייה, האם גם קיים קשר נוסף בין האסונות של 17 בתמוז לבין האסונות של תשעה באב? האם זה מקשה אחת למרות הבדלי הימים בלוח, 17 בתמוז ותשעה באב, או אין קשר ביניהם? ושל השלישית, מדוע כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא לחזור ולבנות את ירושלים באש, באש הציתה ובאש אתה עתיד לבנותה? מה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך משמעותי לבורא עולם? ההסבר הוא, נלך לאט לאט. בורא עולם נתן לנו, עם ישראל, מתנות. מתנה הראשונה, את התורה. איך אומרת הגמרא זבחים דף קופת זין, חמודה גנוזה יש לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, תת קעה דורות, תורה שמה. הדבר הכי חשוב, את זה בורא עולם נתן לנו. זו המתנה הראשונה. המתנה השנייה שבורא עולם נתן לנו, שאנחנו נהיה העם שמייצג אותו בכל העולם כולו. דרכנו יבינו שמציאותו של הקדוש ברוך הוא קיימת כל רגע ורגע בכל מקום בעולם. שנאמר, אתם עדיי נאום השם. אנחנו נגלה את מלכותו. המתנה הראשונה שקיבלנו הייתה התורה. עם התורה קיבלנו גם חיים חדשים. שוב, חיי נצח כאדם הראשון, שנאמר, אני אמרתי אלוקים אתם. כי הם חיינו ואורך ימינו. אורך ימים בימינה וכולי. את המתנה הזאת איבדנו ב-17 בתמוז. שנשתברו הלוחות. שבירת הלוחות, פירוש הדבר, איבדנו את המתנה הגדולה שנקראת תורה. ולכן, האסונות הנוספים שקרו באותו יום, בדיוק מבטאים כמה איבדנו את המתנה הגדולה הזאת שנקראת תורה. ביום הזה, בהמשך, בוטל התמיד. עולה תמיד העשויה מהר סיני. קורבן התמיד הראה לנו יום יום שאנחנו מחוברים להר סיני. מחוברים למתנה הענקית שקיבלנו והיא התורה. ברגע שבוטל התמיד פירוש הדבר נוצר קרע בינינו לבין המתנה הגדולה שקיבלנו. שרף הפוסטמוס את התורה. שריפת התורה זה פירוש הדבר, כל ספר תורה בעצם מקפל קבלת התורה. שריפת התורה זה עוד ביטוי שאיבדנו את המתנה הגדולה שנקרא תורה. ובקעה העיר, ירושלים מקפלת בתוכה מצב של קבלת תורה. הגמרא אומרת במסכת עירובין דף כ"ב, כל לילה סוגרים את שערי העיר ירושלים. אם מלא הדלתות לא היו נעולות, ירושלים עתה נחשבת לרשות הרבים. כי רבים הולכים בה. וכאשר שערי הנעלים כל לילה, זה הופך את זה לרשות היחיד. לאחד. זה בדיוק היה מצבנו בשעת קבלת התורה, ואיכן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. הוויכן של הר סיני עבר להר המוריה. ברגע שהובקעה העיר, אין מצב של ויכן, אין מצב שאנחנו ביחד, החומה נפרצה מכל הכיוונים, נכנסים, יוצאים, באים, בלי שום קשר וחיבור. והמקדש, שמשם יוצאת התורה, דרך הסנהדרין, היושבים בלשכת הגזית, משם יוצאת ההכרעה האמיתית, הנקייה, התאורה, במקום הזה העמידו צלם, צלם בהיכל. זאת אומרת, ירושלים נהפכה לרשות הרבים, הקים מציון תצא תורה, כבר אין מושג שנקרא ציון שאפשר להראות באצבע, כי הכל נפרץ. אז כל האסונות שקרו ב-17 בתמוז, עניינם זה, איבדנו את המתנה הגדולה שנקראת קבלת התורה. התורה נמצאת, אבל היא התרסקה. אלה האסונות של 17 בתמוז. בתשעה באב איבדנו את המתנה השנייה, שאנחנו נבחרנו להיות ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. פירוש הדבר, אנחנו נהיה אלה שנבטא את מלכות השם. איבדנו את זה בחטאם של מרגלים. ולמה? כי היה נוח להיות במדבר, נעים להיות שם, ישמן, סלב, בארן, הנקמות, המודנן, המודש, הכל. ארץ ישראל דורש עמל, עבודה, הסתפקנו במדבר, אבל תפקידנו לגלות את מלכות השם בעולם, גם בעולם שבו עובדים ובונים ויוצרים ופועלים בכל תחומים, גם אנחנו נתעסק בזה. אבל התעסקות שתראה אנחנו מחוברים למי שאמר והיה העולם. אנחנו מחוברים לבורא עולם. אז ברגע שנשתבעו הלוחות ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, פירוש הדבר, איבדנו את השותפות המלאה בגילוי מלכות השם, בגילוי מציאותו פה בעולם. זה גם הוביל לכל הגלויות אחר כך, שהתפזרנו בין העמים. בית המקדש הוא כבר לא בית, ביתי בתפילה יקרא לכל העמים שיבואו, זה המקום ששם אפשר באמת להתחבר עם בורא עולם האמיתי. שם אפשר לקבל את הכיוון האמיתי, את המבט האמיתי. גם זה נחרב בחורבן הבית הראשון והשני. אבל לא רק זה, נלכדה ביתר. כותב הרמב"ם בהלכות העניות בפרק ה' בהלכה ג', עיר גדולה וביתר שמה, היו בה אלפים ורבבות מישראל, היה להם מלך גדול, דימו אותו כל ישראל וגדולי החכמים שהוא מלך המשיח. בר כוכבא, אחר כך הוא נהיה בר כוזים, הבר כוכבא, ונפל ביד הגויים והרגו כולם, והייתה צרה גדולה כמו חורבן המקדש. פירוש הדבר, היה הזדמנות דרך העיר הגדולה הענקית ביתר, חכמים גדולים היו בה, ענק היה בה, שנגלה את מלכות השם, וזה נחרב. אבל גם שהבית נחרב, נהפך לתל חורבות, אפשר עוד להצביע, אתם רואים את החורבות, פה זה היה, יש חיבור מסוים, ואז הגיעה המכה האחרונה, נחרשה העיר, אין שריד מעל פני האדמה, לכלום, אין שריד מעל פני האדמה. זאת אומרת, מה שקורה, קרה וקורה בתשעה באב, זה בעצם היום שבו איבדנו את האפשרות המלאה להיות העם שמייצג את בורא עולם. המתנות הנפלאות האלו, איבדנו אותן. ולכן, הקשר בין האסונות של 17 בתמוד אחד לשני, הקשר של האסונות של תשעה באב אחד לשני ברור. חמשת האסונות של 17 בתמוז מראים עד כמה איבדנו את המתנה העיקרה שנקראת תורה ברמות שהיה לנו אותם. התורה נשארה איתנו, אבל כפי שהיא הייתה אז, את המעלה הזאת איבדנו. ואת המעלה השנייה, את המתנה השנייה, שאנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא פה בעולמו, ברמות הכי גבוהות, בצורה הכי בהירה, זה איבדנו בתשעה באב, וכל האסונות שקרו שם מבטאים איך שלב אחרי שלב מאבדים את היכולת לייצג את בורא עולם. ליכולת להראות לאומות העולם, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אם כך, נלך צעד קדימה. כמה זה נפלא. אנחנו יודעים שלבורא עולם יש הרבה שמות. השמות בעצם מבטאים את מעשיו של בורא עולם. הוא מתגלה אלינו דרך השם. כמו שאנחנו יוצרים קומוניקציה, תקשורת בין בני אדם דרך השם, רובן אמר כך, שמעון עשה כך וכדומה, כך בורא עולם מתגלה אלינו דרך שמו במידות שונות, הוא רחום, הוא חנון, הוא ערך אפיים וכולי. השם שמלווה אותנו יותר מכל שם אחר, זה שם הוויה, יוד קי וו קי, שם שמקפל בתוכו שבורא עולם הוא מהווה את העולם, הוא מקיים אותו. לא אלוקים מידת הדין או שמות אחרים שיש לבורא עולם, הגיבור, הנורא וכולי, שם הוויה. לכן כמעט כל ברכה, או פותחת או מסתיימת או שניהם, ברוך אתה, השם י' כו' כ'. ומעניין, מאוד מעניין, שבשם ההוויה הזה, כל ההוויה, כל הבריאה נוצרה. ראה בורא עולם, שאין העולם יכול להתקיים, בראשית ברא אלוקים, במידת הדין, צירף מידת הרחמים, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. זה נותן לעולם קיום. וכמה זה נפלא, שרק בלשון הקודש, האותיות, בעצם מקפלים בתוכם מילה. למשל, האות ב' שכותבים אותה בכתיב מלא, זה בית. האות ד' כותבים אותה בכתיב מלא, זה דלת. זאת אומרת, לאות, מלבד שהיא אות כחלק ממילה, היא גם מהווה משמעות בפני עצמה. ותראו דבר נפלא, האות ה' כמילה, זה ה' א', ה'. ה' בלשון הקודש פירוש הדבר, לתת. יוסף אומר למצרים, ה' לכם זרע וזרעתם את הארץ. אנחנו אומרים בליל הסדר, הלחמניה, מרים באצבע, הנה לפנינו. אומרים ביום יום, הלך את זה, קח את זה, לתת. בשם הוויה, שדרכו העולם יתאווה, בין האותיות, פעמיים אותה אות, היי, יוד, אחר כך היי, ועם באמצע ושוב פעמי. פעמיים בורא עולם נתן לנו, שוב, היווה את העולם, וחיכה עד שאנחנו נגיע דרך האבות והאימהות, עם ישראל. מה הוא נתן לנו? איזה מתנות? אי אחת מסמלת את המתנה הגדולה שנקראת תורה, ואי השנייה מסמלת את המתנה השנייה שנקראת העם, שייצג את בורא עולם פה בעולם. אלה המתנות שקיבלנו. ואבב, שתמיד זה וו החיבור, זה גם הוו שעל הקיר, שמחברים אותו לקיר ועליו אפשר לתלות ולחבר עוד. דהיינו, למרות שאיבדנו את המעלה הגדולה בשעת קבלת התורה, את העוצמה של התורה, בורא עולם אמר למשה, סלחתי כדבריך, נתן לנו עוד הזדמנות. כי אם אנחנו נגלה את שמו ביום יום שלנו, ממילא זה גם יחבר אותנו בחזרה למעלה של התורה שהיינו בה בשעת קבלת התורה. כי זה הולך ביחד. המתנות האלו צועדות אחת עם השנייה. איך עושים את זה? איך יוצרים במתנה כזאת? אומר הקדוש ברוך הוא, איך בשעת החורבן, בשיא החורבן, איך אנחנו אומרים בתפילת נחם, אומר בורא עולם, ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. פירוש הדבר, אומר בורא עולם, אש המיוחד שבה, ראשית האש עולה תמיד כלפי מעלה, שנית, גפור אחד אפשר לשרוף איתו יער שלם, עיר שלמה. שלמה המלך מגדיר את זה במשלי, ואש לא אמרה הון. אש לא צריכה רייטינג, הון, הרבה. להדליק גפור אחד בצורה הנכונה, ירחם השם, איזה שריפה נוראה יכולה לקרות. אומר לנו בורא עולם, השריפה הייתה לא רק אמצעי להחריג ולחלות, השריפה הייתה הסימן שאיך אני עתיד לחזור ולבנותה באש. פירוש הדבר, כשמשה רבינו בדרך לשליחות הראשונה נמצא שנים שנים בבית יתרו, והנה יום אחד ביותו במדבר והוא רואה סנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל, אומר משה, אסור עליו הראה את המראה הנורא הזה. לא הנורא, אסור עליו הראה את המראה הגדול הזה. הוא לא מפחד, זה לא מפחיד, אבל זה משהו שהוא גדול מהחיים. ושם, בסנה בוער באש, מדבר איתו בורא שמיים וארץ, ואומר לו, אתה חוזר למצרים, להנהיג את עם ישראל. הזכרנו את זה בהקשר אחר, אתה תראה אותם, לא מכירים אותך, גם לא יספרו אותך, מי אתה, מאיפה באת, לא ראינו אותך כל כך הרבה שנים, אבל אל תתבלבל. זה אמירה שטחית, אמירה חיצונית, בתוך תוכם הם מלאים באש. תפקידך כמנהיג ללמד אותם, להאמין באש שיש בהם. ואני אעזור לך. הם יראו ניסים ונפלאות במצרים שעין לא ראתה. וזה יביא אותם להאמין יותר ויותר באש שבתוכם. וכשיגיע הרגע הנכון, האש הזאת תצא איתה ממצרים, והיא גם תתפרץ החוצה מהם. וזה קרה בשעת קבלת התורה. והר סיני בוער באש עד לב השמיים. בוער באש עד לב השמיים. איזה אש? האש של כולנו שעמדנו לרגלי הר סיני. התפרצה החוצה, החיבור היה עוצמתי, טוטלי. באותו רגע הרגשנו כמה אנחנו מייצגים את בורא עולם, ובאותו רגע קיבלנו את התורה שכל עניינה תמיד לתדלק את האש שנמצאת בתוכנו בכל המצבים. גם כשהיה מצב, עיר הקודש והמחוזות היו לביזה ולשמות, כפי שנאמר בסליחות, ולא נותן לנו שיעור אלא התורה הזאת, זאת אומרת המתדלק שלנו, התורה, יכול לאפשר לנו להאמין באש שבתוכנו, ולהוציא אותה ולשלב אותה החוצה. אין כמו הדור שלנו, דור שכל כולו, שרידי חרב, שהתחושה של באש הציתה הייתה כל כך מוחשית. והדור שלנו הוא הדור שמראה, הוא באש, אני עתיד לבנותה. המהפך האדיר, האדיר, שקרה ב-75-80 שנה האחרונות, פחות מזה, לא נתפס בשום מקום בעולם. רק אנחנו מראים איך, כשאנחנו מגלים את האש שבתוכנו, וכל אחד בתחום שלו, כל אחד בהתעסקות שלו, מרגיש, מבין, אנחנו מחוברים למקור החיים, לבורא עולם. ומבטאים את זה בהתעסקות היומיומית, כל אחד אחד שמתעסק, אנחנו מזהירים לעצמנו בחזרה את אותה תורה של סיני, מזהירים לעצמנו בחזרה את בניינה של ירושלים. כשמניחים בראשו של חתן אפר בזמן החופה, כמובן זכר לחורבן, אבל מה הזכר? רק שנחרב הבית, אז זהו, רק את זה לזכור, לזכור שאנחנו יכולים להפוך אפר שהיה קודם כלפיד אש ולהחזיר את החיות מחדש. אדם מקים בית חדש, יש פה התחלה חדשה, נאמין באש שבנו, ובאש אתה עתיד למנותה, באיזה אש? באש שנמצאת אצל כל אחד ואחד מאיתנו. עם האש הזאת, בורא עולם מבטיח, אני בונה את הבית. בבית השלישי, כל אחד מאיתנו יהיה שותף. בית ראשון, בית שני, מי בנה אותם? פועלים מצור וצידון. שלמה עזרא היו אחראים על הבנייה, כמו שכותב הספורנו בפרשת פיקודי. לכן הבית נשרף. הבית שלישי, אנחנו נבנה אותו. כולנו, באש שבנו, שתיצור חיבור. אותה אש שיאמר עליה, והר סיני והר המוריה בוער באש עד לב השמיים. איך עושים את זה? איך? אומרת הגמרא בברכות בדף למד בית עמוד בית, מיום שחרב את המקדש, קיר של ברזל מפסיק בין ישראל אביהם שבשמיים. מיום שחרב את המקדש, קיר של ברזל, שנאמר ביחזקאל פרק ד', ואתה קח לך מחוות ברזל, ונתת אותה קיר ברזל, בינך ובין העיר. הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, קח אבן גדולה, תחרות באבן כמה שזה ייקח לך עם פועלים מיומנים, העיר ירושלים, חומה מסביב, ובתוך העיר, בתים, מחוץ לחומה, תבנה רמפות שאפשר להגיע לראש החומה, תעמיד מבחוץ חיילים, כלי מלחמה, כמו שילדים בונים פאזל, באותה צורה, תעשה את זה באבן, ובתוך העיר בין הבתים, תעמיד קיר ברזל. ואתה בן אדם, קח לך מחמד ברזל, נתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר, והיית במצור וצרת עליה, אותי לבית ישראל, תעבור משכונה לשכונה, מקהילה לקהילה, תראה להם את זה. תגיד להם, אתם מבינים מאיזה מצב אנחנו עכשיו? מה פירוש? ביקש הקדוש ברוך הוא מיחזקאל, לך תגיד לעם ישראל, אם יש משהו שמבדיל בינינו, זה קיר של ברזל, לא קיר של אבנים. מה ההבדל? אדם נשען על קיר אבנים, בצד השני מדליקים מדורה, לא מרגישים שום דבר, כלום. אבנים לא מוליכים חום, לא קורה כלום. אדם יכול להירדם בצד אחד, בצד השני מדליקים, אם הוא לא יריח את האשן, הוא יכול לישון שנת ישרים. אבל אם זה קיר של ברזל, ומדליקים אש בצד השני, לאט לאט הברזל מתחמם, זה מוליך אש. וכשיש הרבה אש, אז הברזל מותח, מלט, מותח לגמרי. לך תגיד להם אם יש משהו שחושבים שמבדיל בינינו לבין עצמנו, זה רק קיר של ברזל. רק קיר שעם חמימות אפשר להטיח אותו. זאת אומרת, אפשר להטיח אותו ולגלות כמה אנחנו קרובים אחד לשני. זה אומר לנו הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא יחזקאל, שאת זה אנחנו מבינים, זהו באש אני עתיד לבנותה. זו החמימות, האש שנמצאת בתוכנו. עם זה נחזק אותה, נגביר אותה, נוציא אותה החוצה עוד קצת, עם מה שאנחנו רגילים, החמימות הזאת תיצור באמת קרבה גדולה בינינו לבין עצמנו. זה זה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל. לכן, כמה זה נפלא, אש לא אמרה און, גפרור אחד, ולו טיפה של חמימות לשני, אין לנו מושג מה זה יכול להדליק בו, מה איזה בוקר טוב, מה איזה מה נשמע, מה אפשר לעזור, שמח לראות אותך, מילים שגורות בפינו, אבל נאמרות מתוך ליבנו, יכול להפוך בני אדם מקצה לקצה. אומרים חזל, זה התהליך של שלושת השבועות. אין כמו הדור שלנו שמראה כמה אנחנו חוזרים למתנה הגדולה שנקראת תורה, שמרכז התורה העולמי. וכל ההיבטים זה ארץ ישראל, מה שפעם היה פזור מפוזר בין העמים. והייצוג שאנחנו עם ישראל מייצגים את בורא העולם בכל העולם, ברמות כאלה יחידים וציבור, כל אחד בדרכו במקומו, כל העולם מודע לזה. כל העולם יודע שאנחנו חיים בסטנדרט אחר. כי אנחנו מייצגים את בורא עולם. אנחנו נציגיו פה. זה התורה באה ללמד אותנו. בשיא החורבן, תשעה באב, ביום הקשה ביותר בלוח העברי, בדיוק ביום הזה, מה קורה לנו אחר הצהריים? שאז המקדש התחיל להיחרב, להישרף, מה קורה לנו? יושבים על הכיסא, מניחים תפילין, מרגישים איזשהו רוגע מסוים. איך אפשר להרגיש רוגע? הרי עכשיו הצילות השיא, עכשיו לשבת על הרצפה, עכשיו. זה הצילות השיא, השיאים שלושת השבועות למאז קמים. כי בשעה שנכנסו גויים להיכל, ורצו לדעת מה, מה יש ליהודים בקודש הקודשים, אומרת הגמרא במסכת יומא, מצאו כרובים חבוקים זה בזה. מצאו כרובים שמייצגים את היחס שלנו עם בורא עולם. לא רק פנים מול פנים, שזה השיא, חבוקים זה בזה. בורא עולם אומר לנו, בשיא של החורבן מתחילה הקימה הגדולה. באש יציתה, אז האש שבנו, מתחילים איתה לבנות את הכל. לכן, שיוצא השנה, שלא רק 17 בתמוז, גם 9 באב חל בשבת. יום 9 באב חל בשבת. ונוהגים בו כמנהג שבת בשבתו. ובסעודה שלישית אוכלים כסעודת שלמה בשעתו למי שמעוניין. זאת אומרת, רואים איך בשיא אנחנו יכולים להוציא את האור החוצה. זה בורא עולם רוצה מאיתנו. יעקב אבינו אומר לבורא עולם בשעה שהוא היה במצב קשה ביותר, אין לו כלום. במקלי עברתי את הירדן הזה, הוא קם הבוקר, הוא לא יודע מתי הוא חוזר, איך הוא חוזר. מה הוא אומר? הוא נודר נדר, והיה השם לי לאלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת במילה והיה, אני גואל את בניך והיה. והיה השם למלך על כל הארץ, בהם הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. והיה ביום ההוא הטיפו הערים עסיס. והיה ביום ההוא באו עובדים ארץ אשור ונידחים ארץ מצרים. פירוש הדבר, היה זה אתמול, והיה זה עתיד. יעקב יודע לקחת את ההיה של אתמול, את הקושי, את האי ודאות, ולחבר אותו לעתיד. זה וב החיבור. זה אהבה שמחבר את הכל ביחד ומצרף את זה. שהדברים נאמרים לנו בזמנים כאלה שבורא עולם מראה לנו כמה הוא נוכח ביום יום. ניקח באמת את ההיבט הזה, נגלה את האש שבנו עוד קצת החוצה, נאמין בכוח הזה שבנו וניצור עוד חמימות במעגלים שונים, הנזכה באמת, כפי שאנחנו מתפללים, ואומרים, כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה, היסה מדברה כעדן, והערבתה כגן השם, ססון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע. כל חי תמיד איתי.